הגענו לדף ע"ח עמוד א' במשנה, חוץ מקורבן תודה שבאים לחמים, בתורה מצאנו קורבנות אחרים שבאים לחמים. אחד זה קורבנות המילואים שובו במדבר בעת שאהרון ובניו נתמנו לשמש בכהונה, והשני זה קורבנות הנזירות שמובאים בסוף הנזירות. אומרת המשנה, המילואים היו באים עם שלושה מיני לחמים, כמצה שבתודה, חלות ורקקים ורבוחה, נזירות הייתה בה שתי ידות כמצה שבתודה, כלומר עם שני חלקים מתוך השלושה שבקורבן תודה, חלות ורקקים ואין בה רבוחה. עכשיו למדנו לגבי לחמי המצה שבתודה, שהיו בסך הכל 10 עשרונות שהם 15 קווים ירושלמיות. אם מדובר על נזירות זה שני שליש, נמצא 10 קווים ירושלמיות שהם 6 עשרונות ועוד דיין, ועוד תוספת שמוסיף מעליהם שני שלישי, שלישי בעשרון, ביחד הם שני שליש מעשרה עשרונות. עכשיו בתורה בפסוק נאמר מפורש ששניים ממיני הלחמים שבמילואים היו חלות ורקיקים. מה שאמרה המשנה שהמין השלישי הוא רבוחה, לא מפורש בכתוב. מנהלי מילי, אמר רב חיסדא, אמר רב חמא בר גוי, אמר קרא, הוא מיסה למצות אשר לפני השם, לקח חלת מצה אחת, ואחד לחם שמן אחת, ורקיק אחד, מי שלמה חלות, חלות, רקיק, רקיק, שמן מי ניהו, אלא לאו רבוחה, הכוונה רבוחה. מה תקיפה רב אביה, אמא אנטה דמישך, אולי נאמר שכוונה לעוגה של שמן קרוש, כלומר אין הכוונה ללחם ממש, אלא חתיכה עגולה של שמן קרוש, אלא כדי דרש רב נחם בר רב חיסדא משמד רבי טבלה, נאמר בעניין מנחת חביתים, וזה קורבן אהרון ובניו, אשר עקיבו להשם ביום הימשך אותו, ביום הימשך אותו, הכוונה לאהרון, שהוא הנמשך בשם למשכה, ולא לבניו, וכימה, למרות שאף על פי כן כתבה התורה, הפסוק זה גם לבניו, וכימה למדנו לבניו מיום הימשכו, מה שהוזכרו גם בניו של אהרון, פסוק הזה, שעוסק מנחת התמיד של כהן הגדול, נראה מכך שבאה התורה בעצם להשוות את קורבן בניו לקורבן הכהן הגדול. איזו הלכה התורה באה למד אותנו כך? אלא מקיש חינוכו של כל כהן לעבדה להימשכו של קורבנות של הכהן הגדול. מה הימשכו? כמו שקורבנות של הכהן הגדול בכל יום רבוחה, כמו שמפורש בתורה, גם חינוכו של כל כהן, הכהן מנחה רבוחה. מכיוון שגם קורבנות המילואים באים לחינוך, אז מדובר פה על רבוחה. אמר רב חיסדא, כהן גדול שהיה מתקרב לעבודה צריך שתי עשרונות עיפה, אחת להימשכו ואחת לחינוכו. מר ברבה שאמר שלוש, כלומר כהן גדול המתקרב תחילה לעבודה ככהן גדול צריך להקריב אותו יום שתי עשרונות עיפה, כלומר שתי מנחות חביתין, אחד בגלל חובתו ככהן גדול להקריב מנחה בכל יום, זה הימשכו, ואחד לחינוכו בגלל כניסתו לעבודה ככהן גדול. ומר ברבה שאמר שלוש עשרונות, ולא פליגי דבר לעבודה כשהוא כהן אדיוט, כלומר מה שנאמר שרב חיסדא הוא שעשה כבר עבדה כשהוא היה כהן אדיוט, ומה שאמר מר ברבשי ששלוש הכוונה שלו אבל עבדה כשהוא אדיוט, וזו עבודתו הראשונה בכהונה. עוד למדנו, זהירות הייתה באה שתי ידות כמצה שבתודה, תנו רבנן נאמר בעניין קורבן תודה, וזו תורת זבח השלמים, מעל התודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה, חלות מצות ולא בשמן וכו' וכו'. על זבח תודת שלמה, וכתוב, המילה שלמה, מה שנאמר בסוף פסוק על חלת לחם חמץ יקיב קובלו על זבח תודת שלמיו, לכאורה שלמיו מיותרת, בתחילת פרשה נאמר כבר זאת תורת זבח השלמים, אז אומרת הגמרא שלמיו לרבות שלמי נזיר, שדינם כדין קורבן תודה, כלומר ששני מיני המצה שבאים קורבנות הנזיר, דינם כמו שני המינים שמקבילים בקורבן תודה, לעשרת קבין ירושלמיות ולווית שמן, יכול לכל מה שאמור בעניין, תמוד לומר מצות, סן מצות, יכול שכל מה שנאמר בעניין קורבן תודה, כלומר שצטרכו להביא מהם כל שלוש מיני המצה שבתודה, כולל רבוחה, על זה נאמר, וסל מצות. מהי תלמוד? אמר הפאפה, דבר שנאמר בו מצות, לפוקד רבוחה שלא נאמר בו מצות, לגבי לחמי תודה, לכן לא נכלל בלחם הנזיר. ורבי ישמעאל טענה, הוא למד את זה, סל מצות כלל וחלות ורקיקין זה פרט, וכלל הוא פרט, אין בכלל על מה שבפרט, אז גם כאן כשפרטה התורה חלות ורקיקים לאחר כלל של מצות, חלות ורקיקים אם מדי אחרינה לא. משנה נוספת בעין ח' עמוד ב' תחילת העמוד, אומרת המשנה, השוחט התודה לפנים ולחמה חוץ לחומה, לא קידש הלחם, שחטה עד שלא קרמו פניה, בתנור אפילו קרמו פניהם של כולם חוץ מאחד מהם, לא קידש הלחם, כלומר, נאמר על זבח, נאמר על חלת לחם חמץ יקיב קורבנו, על זבח תודת שלמיו. אנחנו נראה בברייתא שהמילים המיותרות על זבח תודת שלמיו, הן באות ללמד שלחמי התודה מתקדשים בקדושת הגוף רק בעת שחיטת הזבח. לכן אומרת המשנה, מי ששוחט התודה לפנים בתוך העזרה ובעוד שהלחם הוא מחוץ לחומה, אז לא קידש הלחם בקדושת הגוף על ידי שחיטת התודה. אותו דבר משחטה עד שלא קרמו פניה, כלומר לפני שנטבע קרום בתנור, ואפילו קרמו פניהם של כולם חוץ מאחד מהם לא קידש הלחם. מהי חוץ לחומה? אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר חוץ לחומת בית פגי, חוץ לירושלים, ריש לקיש אמר חוץ לחומת העזרה. ריש לקיש אמר חוץ לחומת העזרה בעניין על בסמוך, מה שנאמר על צריך שיהיה בסמוך אליו. רבי יוחנן אמר חוץ לחומת בית פגי, חוץ מירושלים, אין מתקדש אבל חוץ לעזרה, בתוך היקף חומת ירושלים קדוש, ולא בעניין, לא בעניין על בסמוך, לא צריך שיהיה לחם סמוך למקום השחיטה, כדי לקיים מה שכתוב בו על. עומד גם ואיף לגור אחד, אז אם כבר למדנו את המחלוקת לכאורה, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בעניין הזה פעם אחת. אתנן, במשנה מסכת פסחים, השוחט הפסח על החמץ, כלומר כשיש ברשותו חמץ בזמן השחיטה, עובר בו לא תעשה שלא לא תסבח על חמץ דם זבחי. רבי דה אומר, אף קורבן התמיד שבין ארבעים, ששחט בערב פסח על החמץ, יש באיסור הזה. ואמר ריש לקיש, לעולם אינו חייב, משום עליו הזה, עד שיהיה או לשוחט, או לכהן הזורק את דמו, או לאחד מבני החבורה. והחמץ ימצא עמו בעזרה. רבי יוחנן אף על פי שאין עמו בעזרה. אז גם במחלוקת זו שבין רבי יוחנן וריש לקיש תלויה בביאור המילת עד, ריש לקיש אומר עד פירושו בסמוך, אז כשאסרה התורה לשחוט הפסח על החמץ, הכוונה לחמץ שסמוך למקום שחיטת הקורבן, לכן הוא אומר שאין חייבים משום עליו זה, אלא אם כן החמץ נמצא בעזרה. ורבי יוחנן אומר על לא מתפרש דווקא במובן של סמיכות, לכן נורא שחייבים משום עליו זה בכל מקום שהחמץ נמצא. אומרת הגמרא צריכה, צריך את שני המקומות, דיתמר בהאי והאי כמה רבי יוחנן שמילה על תקול היכה דאיתה באיסור הקאי, אבל עניין מקדש, לחם, אם עמוד אלי ריש לקיש. כלומר, בכל מקום שהחמץ נמצא, עומד הוא באיסורו, יש פשוטו חמץ שחייב בביורו. אבל עניין התקדשות הלחם, מקדש לחם, לחם התולד על שחילת הזבח, אולי בזה הוא מודל ריש לקיש, דאיתה בפנים קדוש, אבראי לא קדוש. אם הלחם נמצא בפנים, בשעת שחילת התודה הוא נעשה קדוש, אבל מחוץ לעזרה, לא נעשה קדוש. וידמר בה, אם היינו אומרים את המחלוקת רק בעניין לחמי תודה, הייתי אומר בה, כמר יש לקיש על משמעו בסמוך, כי זה עניין שקדוש הלחם, לכן לא מתקדש אם כן בעזרה. אבל באח, בעניין ששחיטת הפסח על החמץ, אם המודל רבי יוחנן, הייתי אומר שהוא מודל רבי יוחנן לחייב, אפילו מחמץ נמצא במקום אחר, כי בפועל הוא עובר פה על האיסור, אומרת כמר צריכה. ותנא כבתי רבי יוחנן, השוחט התודה לפנים, ולחמה מחוץ לחומת בית פגי, לא קידש הלחם. למד ושחטת שלא קמו פניה בתנור, מנה לי מילי, דתנו מנה על חלות לחם חמץ, יקריב קומנו על זבח תודת שלמיו. למד שאין על לחם קדוש, אלא אם כן קרמו פניה בתנור. יקריב קומנו על זבח, למד שאין על לחם קדוש, אלא בשחיטת הזבח. זה מה שלמדנו במשנה. כלומר, זה מה שלמדנו בביאור המשנה. ובזבח תודת שלמיו, דורשים שקדש הגוף חלה על הלחם, רק אם השחיטה נעשתה לשם קורבן תודה. למד שאם שחט שלא לשמם, לא קידש הלחם. תנור רבנן, עניין קרימת הפנים בתנור, תנור רבנן יוצאים לחובת מצה בפסח ומצה נע שלא אפויה כל צורכיו, מצה עשויה בלפס, מחווה גדולה. מהי מצה נע? מהו השיעור האפייה של המצה שעל ידי כך יוצאים לחובת, יוצאים לחובה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל שפורסה ואין חוטים שכים ממנה, אם הוא חותך, שובר אותה וחוטים של בצק לא נמשכים ממנה, מדובר פה כמובן על מצה רכה פה, זה מצה שיוצאים בה, ואם כשפורסה נמשכים ממנה חוטים, אז לא אפייה ואין יוצאים לידי חובה. אמרה וכן עניין לחמי תודה, אם בזמן שחיטת הקורבן כבר נאפו הלחמים בשיעור הזה, כשאשר פורסים אותם אין חוטים שחים, נתקדש הלחם, אבל אם עדיין לא נאפו בשיעור הזה, לא נחשבים לחם ולא נתקדשו. אומרת גם הפשיטה, האח הלחם כתיב והאח הלחם כתיב, שניהם אצלם בתורה כתוב לחם, לכן לכאורה זו אותה הגדרה של לחם, אלא מה אותם אחד אמר רחמנה, כלומר התורה אמר לגבי לחמי תודה אחד, והקריב בנו אחד מכל קורבן, שלא ייטול פרוס, והיה לחם הזה שלא נפל כל צורכי מעל דפריס אדמה, הוא כפרוס הוא נחשב, כי הוא נפרץ מעצמו כשמטלטלים אותו. אז היית אומר שאין לנו עכשיו אחד, לא מתקדש בשחיטת התודעה, כמה שמונת שלא ככה. כל שפורסו ואין חוטים שחים ממנו, נחשב כלחם שלם ולא כפרוס, ומתקדש בשחיטת התודעה. אידמר תודה ששחטה על 80 חלות במקום 40, חיסקי אמר קדשו 40 מתוך ה-80, רבי יוחנן אמר לא קדשו 40 מתוך ה-80, כלומר אף אחד מהנחמים לא התקדש. אמר בזה הכל מודי מאיך אמר לי קדשו 40 מתוך 80, אז ברור שקדשו, אכן מתקדשים 40 מתוך 80. אם אמר אלי קדשו 40 אלא אם כן יקדשו ה-80, כלומר תלת התקדשו את 40 בכך שכל ה-80 יקדשו, אז ברור שלא קדשו אפילו את 40, כי פליגי וסתמה, בלי לפרש מכוונתו לקדש רק את 40 או כל ה-80. מר סבר חזקיה אומר אחריות כמקה ואין ברימה נוספות, כלומר למקש הראשונות יאבדו או יתאמו, יהיו אלה תחתיהם, אבל לא הייתה דעתו לקדש אלא 40, זה רק עניין של אחריות. ורבי יוחנן סבר מר סבר לקורבן גדול כמיכה, והוא מתכוון בעצם לקורבן גדול של 80. ומכיוון שאי אפשר להביא את התודה יותר מ-40 חלות, אז הקדושה לא חלה. אביי אמר לכולם לקורבן גדול כמיכה, וכולם מסכימים לקורבן גדול כמיכה. ובוודאי שאין החלות יכול להתקדש על פי כוונתו. וכלי שרת מקדשים שלא מדעת כמפלגי, כל מה שנחלקו, האם כלי שרת יכול בעצם לקדש שלא מדעת. ומה הוא סבר חזקה אומר כשאר מקדשים שלא מדעת, לכן אף בשלו נתקדשו אחרות על די מחשבת הבעלים, כי כוונתו הייתה לקדש את כל השמונים, בכל מכן נתקדשו 40 אחרות על די סכין השחיטה שכלי שרת. ורבי יוחנן אמר כלי שרת הם מקדשים שלא מדעת, מכיוון שלא לא הועיל לדעתו לקדש את החלות, אז לא חלה הקדושה. והרפב אמר פירוש אחר, דכולי אמר כלי שערי מקדשים שלא מדעת, ואחרה בכוחו של סכין השחיטה שלא מדעת. זו השאלה, השאלה אם סכין השחיטה יכולה בעצם לקדש שלא מדעת. וזה נחלקו, מר סבר חזקה אומר סכין מקדש ככלי שרת, גם בלי דעת הבעלים. ומר רבי יוחנן סבר סכין כאם דלית ליתוך, אין לו בית קיבול, לא מקדש ככלי שרת, אלא רק מדעת הבעלים. ויגד אמר רפב אמר כולי אמר כלי שרת אין מקדשים אלא מדעת, ואחרא בכוחו של סכין כמפלגי. מר סבר סכין אלימה מכלי שרת, כלומר חזקי אמר כוח הקידוש של הסכין חזק יותר מכלי שרת, אף אחד עדיין תוך מקדש למרות שאין לו בית קיבול, בכל זאת היא מקדשת. אז מצאנו עדיפות לעניין זה שעדיפה גם לעניין זה שהיא מקדשת שלא מדעת הבעלים. אבל מר סבר מכיוון שיש לה עדיפות היא אלימה יותר, רבי יוחנן אמר סכין לא אלימה אין לה, לא חזק יותר מכלי שרת, לכן לא מקדש אלא מדעת הבעלים, מכיוון שהקידוש לא יכול לחול על פי דעת הבעלים, כי דעתם הייתה לקורבן גדול, כל השמונים, לכן לא חל גם על הסכין, לא חל גם על ידי הסכין. הגענו לדף ע"ח עמוד ב' למשנה הבאה, ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.